حلال على نشيم ואנשים במזרע התיכון. פודקאסט מצולם של עדית בר, חוקרת ומרצה על החברה והתרבות הערבית, ואביעד אהרוני, מנהל ערוץ הטלגרם מבט למזרח התיכון. שניהם משוחחים ולומדים יחד על השכונה המזרח תיכונית.
מרחבא, אהלן וסהלן פיקום בפרק מספר 11, אל-חדי עשר, כמו שאומרים בערבית. אהלן וסהלן, אמרנו גם לאביעד. אביעד, כיף חלק, מה שלומך?
الحمد لله كله منيح ما شلومك اختي ديت
نشكر الله ما شاء الله تودا لال وتودا للمعزينين שלנו שמתרבים בקצב אקספוננציאלי כמו שאומרים איזה כיף והתגובות תקשיב ואני חייבת לספר לכם כל פעם אנחנו נורא נהנים שכתובים לנו בפרטי לי ולאביעד תגובות אבל אחת התגובות אחת השאלות שהקלטה עליי מישהי מאוד יקרה שאלה אותי תגידי איך את ואביעד מסתדרים ביניכם, כמה אתם קובעים מה כל אחד יגיד, כלומר, יש לכם זמנים, עכשיו הוא אומר, עכשיו את אומרת, אז אמרתי לה, וואו, ממש ממש לא, כלומר, אנחנו פשוט באים.
זה רעיון, אולי נהיה ככה יותר מסודרים.
ומדברים, כי אין מה לעשות, גם אני אוהבת לדבר, וגם אביעד אוהב לדבר, אז זה יצא שווין ווין בעניין הזה, אז אנחנו ממש לא מתכננים מי יגיד מה, ממש לא, ופשוט מדברים. ואנחנו מקווים שאתם אוהבים את זה. אז אם אתם באמת אוהבים, אז תעשו לנו פולו, תדרגו אותנו, ובכל הפלטפורמות של העסקתים, בינת חלל, בת טובים, או אשת חיל, או איך שתרצו, ואנחנו מתחילים.
והיום, היות ודיברנו על זה שאנחנו מספרים סיפורים לקהל המאזינים והצופים, היום למעשה אנחנו הולכים לדבר על מספרי סיפורים בשכונה המזרח תיכונית, בחברה הערבית,
וכמובן, סיפורים אחת מיוחדת במינה.
וכמובן, אם מדברים על מספרי סיפורים, צריך להתחיל מאיפה שהתחיל הכל. על מי אנחנו מדברים, עידית?
וואו, היום אנחנו מדברים על אישה אמיצה, חכמה, אינטליגנטית, פיקחית, מטורפת, שקוראים לה שהרזד. עכשיו, הצופים שלנו והמאזינים יגידו, מי מי זאת השהרזד הזאת? אבל כולם מכירים את סיפורי אלף לילה ולילה. אלף לילה ולילה, נכון?
מעלום.
מה אתה אומר, אביעד? מה זה סיפור אלף לילה ולילה? מי לא שמע?
איי, תשמעי, מה אני אגיד לך, עידית? סיפורי אלף לילה ולילה, הדור שלנו גדל עליהם, ואת יודעת מה? גם הדור של היום ממשיך לגדול עליהם, גם באזורנו אנו, בשכונה המזרח תיכונית, אבל גם בעולם כולו, ואם פעם זה היה מספרי סיפורים שסיפרו את סיפורי אלף לילה ולילה, ואחר כך היו מקריאים את הסיפורים מאסופות כתבים שצברו אותם יחד, ואחר כך זה הגיע לבתים שהתחילו בתי דפוס להדפיס את הספרים, בין אם זה אסופת הסיפורים שנכתבה בסוריה, או בין אם בפרס, או בין אם מקומות אחרים בשכונה, הקריאו גם בבתים. ובאיזשהו שלב זה גם הגיע לאירופה, על ידי חוקר מזרח תיכון של פעם במאה ה-18.
אז בוא, לפני שאתה מספר לנו על החוקר הזה, שאני מאוד רוצה לשמוע עליו, אני רוצה קודם כל לספר בכלל מי זאת השהרזד הזאת שבחרנו בה כגיבורת הפרק שלנו היום, אביעד. אז מי זאת שהרזד?
תשמעי, בואי נגיד כזה דבר, עידית, למעשה הדמות שנקראת שהרזד, או שמוכרת בחלק מהמערב בתור שהרזדה, או כמו ברוסית.
שם פרסי, לכולם, שם פרסי.
שהרזד זה שם פרסי, כאשר למעשה זו דמות בדיונית. לא הייתה באמת מישהי חיה שזה היה שמה, והסיפור הוא סיפור ש... מוכר לכולם, ואת יודעת מה, אני אתן לך לתת אותו בתקציר, כי אחרת אני אקח את כל, את כל הפרק הזה, רק בסיפור מי הייתה ומה הסיפור מאחוריה.
באים לך ניבה ועד מסתדרים. היה המלך שקראו לו שהריאר, ודרך אגב, הפירוש של המילה שהריאר, זה הנסיך של המקום, אמיר אל-בלד, כמו שאומרים, והמלך הזה היה, בהתחלה המלך ממש חביב לבריות, וכל נתיניו אהבו אותו, אבל... אשתו, יום אחד הוא תפס אותה באמצע הלילה כשהוא יצא לאיזה מקום וחזר, באמצע
הלילה. יצא לצייד וחזר קצת מוקדם מהמסע.
חזר מוקדם מן הצפוי, ולא ציפה למצוא את אשתו בחדר המיטות עם עבד שחור, מה שנקרא עבד אסווד, שזה נורא מכל, כמובן שהוא הרג אותה וגם את העבד. ובעצם מאותו רגע הוא כל כך זעם, לא רק על אשתו שהעזה לבגוד בו במלך שהרייר, אלא בכל הנשים, כי אי אפשר לסמוך על אף אישה בממלכה. הוא החליט לצאת למסע נקמה בכל נשות הממלכה. ומה הייתה הנקמה שלו, אביעד, אתה יודע?
הוא פשוט מאוד לקח בכל לילה אישה אחת אל מיטתו, אישה אחרת.
בתולה, לא סתם, בתולה.
כמובן. ובבוקר הוא פשוט דאג שיערפו את ראשה. והבעיה היא שבאיזשהו שלב, כשהוא אמר לווזיר שלו, לשר השרים, לראש הממשלה של פעם, שהוא מחפש, ממשיך לחפש עוד נשים בתולות, הוא אומר לו, הווזיר, תשמע, אדוני המלך, יש כאן בעיה, אבל בתולות הולכות ומתמעטות, כבר הרגנו את רובן.
נגמרה הסחורה,
כן,
אין יותר בתולות בממלכה, כי כל האנשים הבריחו את הבנות שלהם מהממלכה, כי נבהלו ופחדו, וידעו מה יהיה גורל הבנות שהתחתנו עם המלך הנוראי הזה.
כן, אבל הווזיר הייתה, על פי הסיפור, בת חכמה מאוד. כן, ששמה שהרזד.
שהרזד, הגענו אליה.
כן, והיא הציעה לאביה, תשמע, אבאלה, בוא ננסה לפתור את הבעיה הזאת של המלך, שהוא ככה איבד את האמון בעם הנשי, קצת בעיה כזה, במין הנשי, סליחה, וקצת בעיה שהוא ככה עורף את הראש לכל הנשים שהוא מכניס למיטתו, והיא התנדבה להיכנס אל הארמון כאישה הבאה, כבתולה הבאה, שעולה לעולה למיטתו של המלך ולגרדום. ומפה למעשה מתחיל הסיפור של מספרת הסיפורים הראשונה, שהתחילה פשוט לספר לו בכל לילה סיפור. ושהייתי, הייתה כישרונית, היא ידעה איך לספר סיפורים שירתקו את קהל השומעים, שבמקרה הזה היה מורכב מהמלך, והיא פשוט מאוד ידעה לשזור את הסיפור ולטוות את העלילה בכזאת דרך, שהיא הגיעה לקראת צי המתח שהיה כבר מגיע הבוקר. ואז מה קורה? רגע, בבוקר צריך לערוף את ראשה של הגברת. אבל המלך, הסיפור עניין אותו, הוא היה סקרן, רצה לדעת מה בהמשך. ואז אמרה לו שהזד, אתה יודע מה? בוא נמשיך מחר בלילה. וככה זה היה כל לילה מחדש, ועל מה תכן הצליחה לשזור סיפורים שונים גם אחד בשני, שאחד הוביל לשני, והיו סיפורים מדהימים, חלקם עם מוסר השכל כזה, וחלקם עם סיפורי עלילה אחרים, ובסיכומו של דבר היא הצליחה למשוך את המלך החביב, שכבר באיזשהו שלב, יכול להיות שגם לא רק
שאיבדת... כמה לילות הצליחה למשוך אותו אביעד?
אלף לילות ולילה אחד.
אלף לילה ולילה, אלף לילות היא הצליחה למשוך.
אלף ואחד לילות, ואז למחרת האלף ואחד לילות, על פי הסיפור, המלך החליט, אוקיי, די, נגמר הסיפור, ונסע אותה לאישה, והפסיק את מסע הרצח, שלמעשה כבר הפסיק בזכותה, שלוש ומשהו שנים לפני, אנחנו מדברים על אלף ואחד לילות.
אז מה שאנחנו בעצם, מה שאנחנו רוצים להראות בעצם, שהרזד מהווה דוגמה, מודל, לאישה, אמרנו חכמה, אמרנו פיקחית. לא סתם, תראו, היא לקחה פה מלך שנהיו לו ממש בעיות נפשיות, כלומר, הוא פשוט רוצה, הוא רוצח כל לילה אישה, תבינו, לוקח אישה בתולה בכל לילה, ולמחרת רוצח אותה. כלומר, הוא הפך להיות רוצח בלתי נשלט. ומה שהיא עשתה בפיקחותה ובחוכמתה הרבה, ובזה שהיא ידעה לספר סיפורים, לא סתם סיפורים, כמו שאמרת אביעד, סיפורים מותחים, סיפורים שגרמו למלך ממש לתהות מה הולך להיות הסוף של הסיפור הזה, הוא פשוט היה משתוקק, כמו שאומרים, לשמוע את הסוף של הסיפור, ואז היא הייתה מפסיקה את הסיפור, ואומרת לו, את ההמשך נשמע מחר, וכך היא הצליחה בעצם לדחות את גורלה המר, את הידעה שבעצם הגורל שלה למות, להירצח בלילה של הבוקר של המחרת, פשוט מלילה ללילה היא דחתה ודחתה ודחתה את הגורל שלה, ובעצם הצליחה לשנות את אורו.
היא עיצבה את גורלה בזמן שהיא למעשה עיצבה את המלך, ולמעשה ריפאה את נפשו הפגועה, את הקנאה, את השנאה לה, או חוסר האמון וחוסר הביטחון יותר במין הנשי.
אז בעצם אבל... היא לא לברוח, היא לא ברחה מהמערכה, שימו לב, היא התמודדה. ואומרים ששהרזאדי
היא התנדבה בעצם... להיכנס לזה הרי, זה לא שרק התמודדה, היא באה מתוך ידיעה ברורה שזה מה שהיא הולכת לעשות.
ממש כך, ואומרים, היא ממש סמל למוקאוומה, להתנגדות, כלומר היא ממש מתנגדת גם לחברה הפטריארכלית הזאת, המלך הזה שבעצם שולט והורג נשים על ימין ועל שמאל, היא בעצם עומדת מולו, אישה אחת, שהיא כמו להבה, שממיסה את הלב, את הכפור אולי, הייתי אומרת, שעוטף את בו של המלך הזה, וממיסה את הכפור הזה, ומצליחה להחזיר אותו למותה, ועל כך באמת שהרזד מהווה, אמרנו, מודל בכלל, גם בספרות העולמית, נכון אביעד?
נכון, תשמעי, החשיבות של הדמות הבדיונית, עוד פעם יש לומר, שלמעשה היא השפיעה במשך מאות רבות של שנים, אם את יודעת מה, אולי אפילו כבר מעל 1200 שנה לפחות, היא השפיעה על נשים רבות ועל סופרים רבים שכתבו עליה סיפורים, עליה כדמות. וסיפורי אלף לילה ולילה הפכו להיות גם כן מודל של השפעה, כן, על איך סיפורי עמים וסיפורי פולקלור שונים שקשורים לתרבויות העמים השונות, הצליחו להשפיע על סופרים רבים גם בעולם הערבי, גם בעולם המערבי, ואת רואה את זה לאורך כל השנים.
ודרך אגב... תן דוגמה לסיפורים, למשל, שהפכו לסרטים אולי.
תשמעי...
על הדין.
אז כאן יש בעיה קטנה. התחלתי להזכיר קודם את אנטואן גלן, אותו מתרגם שלקח את הסיפורים של אלף לילה ולילה, בזמן שהוא היה, חלק מהדברים שהוא עשה, הוא היה למעשה מה שפעם מזרחן של המאה ה-18, חוקר המזרח התיכון וארכיאולוג ועוד כל מיני דברים, או שודד עתיקות אם תרצי לקרוא לזה, ומה שהוא עשה, הוא מצא בטורקיה, באחד מהמסעות שלו, אחד מהעותקים של סיפורי אלף לילה ולילה, והוא המשיך במסעותיו.
אני מתגאה לאלה שרואים אותנו ביוטיוב, שיש לי פה את שני הכרכים הענקיים של אלף לילה ולילה, עם שהרזד והמלך שהריאר רואים על הכריכה, וזה כרכים ענקיים.
כן, אבל זה עוד כלום, כי אצלך יש שני כרכים, אצלו.
אני הסתכלתי את זה מנסוואלה, אני מנסוואלה קיבלתי את ה...
מן בירות.
אולי נחזור עכשיו לענייני שהרזד שלנו, הסטורי טלר הראשונה של... אולי הראשונה הפרסייה, אפשר לקרוא לה ככה, כי היום מדברים כל הזמן על סטורי טלינג, זה גם, יש על זה סדנאות, ויש על זה אנשים שמספרי סיפורים, וכמו שאמרת, היום יש לנו את יוסי אלפי, ותכף נדבר על החקוואטי ועל הסיפורים, אבל בעצם שהרזד הזאת, שאמרנו שהיא הייתה כמו איזה פנס באפלה, בליבו החשוך של המלך האלים הזה, והנוקם והרשע, כן? אז בעצם שהרזד, אמרנו, הצליחה, להחזיר אותו למוטב, אבל לא סתם. היא צריכה להחזיר אותו למוטב ולעצור את מעגל ההרג הזה, ובשל כך היא הפכה להיות בעצם דמות להערצה להרבה אנשים.
נכון.
ואני רוצה נכון. בהזדמנות זו, אביעד, להזכיר אישה אחת מיוחדת ממרוקו, שקוראים לה פאטמה אל-מרניסי. ופאטמה אל-מרניסי, אני הזכרתי אותה הרבה פעמים בהרצאה שלי על אנשים המרוקאיות, עד שכבר לא נשאר לי מקום, ואז הזכרתי אותה. אבל פאטמה אל-מרניסי הייתה בעצם, קראו לה שהרזד אל-מגרבי, כלומר שהרזד המרוקאי.
אל-מגרב, כן.
ולמה קראו לה בעצם שהרזד המרוקאי? דרך אגב, אני כבר חייבת רק לספר, שהמילה שהרזד, הפירוש שלה, זה בת המקום, כן, בינת אל-בלד. אז... בעצם למה קראו לה שהרזד המרוקאית, לפאטמה אל-מרניסי המרוקאית? היא הייתה דוקטור לסוציולוגיה, שהחליטה, קודם כל כשהייתה ילדה, היא הושפעה מאוד מאוד מהסיפורים שאימא שלה וסבתה סיפרו לה על גברת שהרזד הגיבורה, על אלף לילה ולילה. היא כל כך הושפעה מזה, שהיא אמרה, צריך להילחם למען האישה, למען זכויות האישה, אבל לא סתם, דרך סיפורים. דרך מילים. ודרך המילים, באמת פאטמה אל-ברניסי עשתה שינוי עד היום. עדיין המורשת שלה, של, איך אומרים, שהרזד המרוקאית, שכתבה גם ספרים על שהרזד,
צריך לזכור ש...
עד היום נחשבת לדמות מעוררת השראה במרוקו.
נכון. התרבות של מספרי הסיפורים, בין אם זה במזרח התיכון, ולמעשה בעולם כולו, הרי היא תרבות מאוד מאוד עתיקה. בני אדם התחילו להיות בריכוזים יותר מאשר תא משפחתי קטן, כן, והתחילו מדורות השבט, בין אם במערה, או בין אם זה באוהלים, או בטווחי הנידודים, התחילו גם סיפורים. והסיפורים, מספרי הסיפורים, בערבית אל חקוואטי, כאשר אנחנו מדברים שמספרי הסיפורים הם היו המנחילים לדורות הבאים של ההיסטוריה של השבט, ההיסטוריה של העם, ההיסטוריה של התרבויות השונות, בין אם זה בשכונה המזרח תיכונית או בין אם זה במקומות אחרים בעולם. עכשיו אנחנו גם צריכים לזכור ש...
אני עוצרת אותך כי אני רוצה להבין. כלומר, בעצם תרבות מספרי הסיפורים החקוואטי הזה, זה היה איש שהיה יושב באיזשהו מקום.
או אישה, היו גם נשים.
נכון, אבל הרוב היו גברים, לא?
שאלה מתי ואיפה, אם אנחנו מסתכלים על המזרח התיכון...
תגיד דמשק, בוא ניקח את דמשק.
דמשק זה בכלל נקודה מעניינת, כי בדמשק התפתחה, בכלל בלבנט, התפתחה תרבות של מספרי סיפורים, שהיו בתי קפה שבהם היו יושבים, כאורך קבע, מספרי הסיפורים, שהיו באים אליהם מכל האזור לשמוע את המספרי סיפורים, מספרים את הסיפורים. מספרי הסיפורים בדמשק
התחילו... אחרי יום עבודה היו יוצאים מהבית,
כן. והולכים... תרבות הפנאי, תשמעי, תרבות הפנאי של פעם, לא היה לך טלוויזיה, לא היה לך אינטרנט, לא היה לך קולנוע. מספרי הסיפורים היו למעשה הלב של תרבות הפנאי, בין אם זה שוב, בין סביב מדורת השבט, לא משנה אם זה בחצי האי ערב, או בפרס, או במגרב, מספרי הסיפורים היו לב התרבות של תרבות הפנאי, שהם באמת היו מספרים, בין אם זה אגדות עמים, או מיתולוגיות, ובחצי האי ערב, בתקופת הג'הליה, תקופת הטרום האסלאמית, גם היה מיתולוגיות ערביות של אגדות על אלים ועל גיבורים, ופה מתחילה הבעיה עם האסלאם. כשאתה מדבר על אלים ועל גיבורים, או על חצאי אלים, כן? השילוב של צאצאי אלים ובני אדם, רגע, זה לא מסתדר עם העולם האסלאמי.
עכשיו המאזינים שלנו, המוח שלהם מלא במיתולוגיות, סיפורים ומספרי סיפורים, וכבר לא זוכרים שהתחלנו בכלל לדבר על סיפורי אלף לילה ולילה, ועל שהרזד הגיבורה המדהימה, שהצליחה לשנות טבע של מלך נוראי בזכות המילים. כמה כוח יש למילים. ולא סתם היום חזר כל הטרנד הזה של ה-storytelling, וכמה חשוב לספר סיפור, ואיך מספרים סיפור, והשיא של הסיפור, ושהרזד פשוט שלטה, היה לה כישרון, כן, היא שלטה במיומנות הזאת של סיפורי סיפורים, ולכן אנחנו קראנו לה ה-storytellerית הראשונה.
נכון.
והיום, דרך אגב, יש ממש בית ספר לחקוואטים, לספרי סיפורים באמירות שרג'ה, באמירויות, באיחוד האמירויות, תמיד באיחוד האמירויות יש הכל, נכון?
כן.
שולטים בכל והכל להם, אז יש להם גם בית ספר לחקוואטים, והיום, גם מכיוון שיש יותר מודעות לזכויות אישה, אז יש גם נשים שהן חקוואטיות, ואנחנו גאים בהן.
אבל תמיד היו נשים... עידית, אני רק מזכיר לה שתמיד היו נשים שמספרות סיפורים. גם בחברה הערבית...
זה היה מונופול של הגברים, ברוב המקרים, באזור שם, בדמשק.
נכון.
היה מונופול של...
בדמשק או בלבנון, לא היו נשים שסיפרו בפומבי. דרך אגב, שוב, מספרי הסיפורים השונים, לאורך התקופות בחברה הערבית, הסיפורים גם התפתחו והשתנו. אם פעם היו מספרים את הסיפורים על המיתוסים והמיתולוגיות וסיפורי אלף לילה ולילה, באיזשהו שלב נוספו גם הסיפורים, מטבע הדברים, עם תחילת האסלאם, אז נוספו גם המיתוסים האסלאמיים השונים, שמספרי הסיפורים היו מספרים את קורות הקוראן, שאנשים לא ידעו לקרוא, או שאנשים לא היה להם קוראן, הם היו שומעים את הקוראן, לא רק מהמטיף במסגד, אלא גם סיפורי קוראן, מהמספר סיפורים בבית הקפה או במדורת השבט.
ובאיזשהו שלב... הצליחו לחבר את הסיפורים גם למורשת האסלאמית,
ולקבל
מעטפת דתית לסיפורים.
ויותר מזה, באיזשהו שלב הרי לקחו גם וקשרו את הסיפורים האסלאמיים, גם לסיפורים, סיפורי עמים, סיפורי פולקלור, שהם אינם דתיים, אבל שיש להם נופך של חלק מהמוסר האסלאמי, ואת יכולה לראות את זה דרך אגב גם בסיפורי נאסר הדין, או שידוע באזור בחלק מהמקומות בשם ג'וחה.
ג'וחה,
כן.
חבל שהוא לא נקבה, כי אם ג'וחה היה ג'וחית,
אבל אמא שלו אני מזכיר לך שמוזכרת בסיפורים גם כן, ולא רק היא. אבל עידית, המספרי סיפורים צריך לזכור שיש להם את הכישרון, כמו שאמרנו על שחזד, זה כישרון שאם לבן אדם הוא לא, אין לו את הכישרון מולד, אין לו גם מה לפתח אותו, כי לדעת איך לטוות את הסיפור, ולטוות סיפור בסיפור, שסיפור אחד מוביל, אתה עוצר אותו בשיא המתח, כמו שעשתה שהזה.
אבל אני לא מסכימה איתך כלל וכלל, מכיוון שאני בטוחה, נכון, יש אנשים שנולדו עם כישרון של סטורי טלינג, והם יכולים להיות דרמטיים ולעשות דברים מדהימים, וגם לשנות את האינטונציה ולהיות נהדרים, כן. אבל זה גם משהו נרכש, אפשר ללמוד, כמו שאפשר להיות מרצה, ואני...
זה אבל לפתח את הכישרון.
אני מלמד אני בתור מרצה שהייתה פעם בישנית ונחבט על הכלים, וכן, בוא נגיד היום אני עומדת מול קהלים ואלפי אנשים.
זה רק מראה, עידית אישה טובה, זה רק מראה שהכישרון היה טמון בך, ורק באיזשהו שלב התחלת לפתח אותו.
מדהים. אז קודם כל אנחנו רוצים לחזור לגיבורת הסיפור שהרזד, שהתחלנו איתה עם האישה הזאת ששינתה לבבות ומוחות בעזרת סטורי טלינג, בעזרת סיפור סיפורים, שהרזד הגדולה, הכוח של הסיפור, הכוח של המילים, אנחנו מסיימים תמיד בפתגם.
פתגם? אבל אם אפשר רק לפני שאנחנו מסיימים, דבר אחד קטן, כשאנחנו דיברנו קודם על מה המילה הערבית למספר סיפורים, שזה חקיוואטי, יש, היות ואנחנו מדברים בפודקאסט, יש אתר פודקאסטים בערבית, שנועד לדוברי ערבית.
אתה מפנה את המאזינים שלנו לפודקאסט אחר? שאני אבין.
במקרה הזה, תשמעי, את הרי יודעת שאני מפרגן. האתר פודקאסטים נקרא אל חקיוואטי, או סליחה, חקיוואטי, חקיוואטי.fm, ושם מוצאים נשים וגברים שמדברים על כל נושא שאת רוצה בעולם.
בערבית.
פיל ערבי וברס. רק בערבית. אני רק מזכיר שיש גם את התיאטרון הלאומי הפלסטיני שנמצא דרך אגב בשכונת שייח ג'ראח בירושלים, שגם הוא נקרא אל חקיוואטי, אבל זה כבר סיפור אחר
גם.
וזה מוביל אותנו לפתגם.
אז קודם כל אנחנו חוזרים לשהרזד שלנו ששימתה לבבות ומוחות בעזרת סטורי טלינג, סיפורי סיפורים. דיברנו על הכוח של הסיפור, על הכוח של המילים, שהפכה גבר עם תסביכים נפשיים להיות גבר נורמלי. יש פתגם על שהרזד שהוא גם בחרוזים, ובואו נשמע אותו. אדרקה שהרזד סבח פסקתת ען אלקלאם אלמובח. מישהו הבין משהו? אביעד עוד לא הבין, אז אנחנו נסביר. בעצם אדרקה שהרזד סבח זה הבוקר השיג בעצם את, או תפס את שהרזד, כלומר כבר הגיע הבוקר, התרנגול קרה בכל, הגיע הבוקר, פסקתת על אלקלם אלמובח, כלומר היא שתקה מלומר את ה...
שתקה מלדבר.
זהו, היא שתקה מלדבר. עכשיו, אלקלם אלמובח זה לכאורה המילים המותרות, אבל בעצם הכוונה היא לדברים המעניינים, כי בעצם מה היא קרה? היא הפסיקה באמצע הסיפור, היא הפסיקה לקראת הסוף של הסיפור, כי היא רצתה להציל את אורה, והמשיכה את זה בלילה של המחרת, כמו שאמרנו. אז זאת שהרזד, שבעצם בבוקר השכם, כאשר התרנגול קורה, היא צריכה להפסיק לספר את הסיפור ולדחות את המשך הסיפור לפעם הבאה. וגם אנחנו נמשיך איתכם בפרק הבא, אינשאללה בפרק 12, שעוד לא נגלה לכם על מה הולך להיות, אבל הנושא הוא לוהט ביותר. אם אהבתם את מה שהבאנו לכם היום, אביעד אהרוני, מנהל ערוץ הטלגרם, מבט למזרח התיכון, ואני, שפחתכם הנאמנה, עידית בר, חוקרת, מרצה לחברה והתרבות הערבית, אם אהבתם את הפודקאסט הזה, ובכלל את כל הפרקים שלפניכם, ויהיו לנו אינשאללה גם אחרי, אנא עשו לנו פולו, צפו בנו ביוטיוב, או פשוט תאזינו לנו בכל הפלטפורמות, דרגו אותנו גבוה, ותמליצו, שתפו את כל האנשים שעדיין לא מכירים את בינת חלל. אלא לך.
להתראות. אלא לך.
סלמת.